שלום וברכה קהל קדוש, אנחנו ממשיכים בלימודים המרתק בספר ירמיהו. ירמיהו הנביא, ואנחנו בפרק ממתת. אנחנו בסדרה של נבואות על חורבנם של גויים שונים, של אומות שונות. כמעט כולן נופלות בידי בבל. מלבד בבל שנופלת בידי מדי. ראינו את חורבנה של מואב ושל חורבן בני עמון, ואנחנו עכשיו בעיצומו של חורבן בני אדום, כך שאנחנו בפרק ממתת פסוק י' ז'. כפי שראינו, הרבה ביטויים בנבואה נגד אדום לקוחים מדברי עובדיה הנביא, שגם הוא ניבא על אדום, בדיוק כאשר, כמו שכאשר ירמיהו מדבר על מואב, הוא לוקח ביטויים גם מהתורה על חורבן מואב, וגם מישעיהו. כן, זה חוזר. זאת אומרת, רוצה להראות שהטיפול באומות האלה הוא טיפוסי לכל אומה ואומה. מה ראינו לגבי אדום? הגאווה של אדום שעולה עד הרקיע. אולי כדאי לזכור את הפסוק הקודם. תפלצתך, השיא אותך זדון ליבך. שוכני בחגבי הסלע, תופסי מרום גבעה, כי תגביע כנשר קיניך, משם הורידך נאום השם. אז הביטויים האלה מצאנו גם בעובדיה. אלא שיש פה נקודה נוספת, כלומר, יש פה משהו מהותי לגבי אדום. הרי גם מואב יושב בהרים, אבל אצל אדום יש הבלטה של הישיבה במקום גבוה, שהוא מגביע כנשר. וזה תואם את אופיו של אדום בכלל, של עשיו, וגם של היורש ההיסטורי של אדום, רומא. שיש איזושהי יומרה להכליל בתוך עולמו התרבותי את העולם הרוחני. וזאת, למשל, אנחנו רואים מבחינה היסטורית על ידי הנצרות. הנצרות שהפכה להיות הדת של אדום, היא טוענת שיש לה מבוא, מפתחות, אל העולם העליון, ושהמפתחות האלה בידיה בלבד. ולא רק זאת, אלא שהיא סבורה שהיא יודעת את המהות של העולם העליון, ובזה יש גאווה גדולה, שעל זה נאמר, כנשר קינך. יש במדרש שכאשר יעקב אבינו ראה את הסולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיימה, הוא ראה את המלאכים העולים, זה היה בעצם המלכויות. וכל שליבה ושליבה בסולם הייתה שנה. ראה שר של בבל עולה 52 שליבות ויורד. שהרי בבל מלכה 52 שנה. ראה שר של פרס שעולה 18 שליבות ויורד. של יוון 180 ויורד. ראה שר של אדום שעולה ואינו יורד. ואז נבהל יעקב, עד ששמע קול שאומר, אם תגביע כנשר ואם בין כוכבים שים קיניך, משם הורידך. מה זה אומר? שמבחינת הטבע אין נפילה לאדום. כלומר, אדום בנויה כשיטה מצליחה. יש אפילו גימטריה שהמהר"ל מתייחס אליה, עשיו בגימטריה שלום. כלומר, עשיו הוא השלם. הוא זה שקובע אם יהיה שלום או לא יהיה שלום. הוא כופה את השלום בעולם. זה עניינו של אדום. ולכן, על פי הטבע, אי אפשר להרוס את אדום. יצוין שגם כאשר חרבה האימפריה הרומית, היא בעצם לא חרבה. הברברים שכבשו את רומא הפכו בעצמם להיות רומאים ויורשיה של רומא. ככה הם ראו את עצמם. זאת אומרת, רומא היא כמו איזה מין סרטן מתפשט כזה, שאי אפשר, פה אתה חותר, זה גודל מהצד השני. זה קיים. ולכן רק ההתגלות האלוהית יכולה לבטל את אדום. מה זאת אומרת שההתגלות האלוהית יכולה לבטל את אדום? הגמרא מספרת על אחד המינים במסכת סנהדרין, ששאל את רבי אבאו, אימת עתי משיח? מתי יבוא המשיח? אמר לי, כד חפה חשוכה להנה גברי. להו גברה. כלומר, כשהחושך יחסה את האנשים ההם, הכוונה לרומא. אמר לו, מילת קלייתת לי, מה אתה מקלל אותי? לא ככה מדברים, לא יפה. אמר לו, קרקתי, זה פסוק מפורש. כי הנה החושך יחסה ארץ וערפל לאומים, ועלייך יזרח השם. זאת אומרת, כאשר יש נפילה תיאולוגית להנחות היסוד התיאולוגיות של אומות העולם, אז נופלת אדום. מהו הביטול התיאולוגי לאדום? אתם יודעים מה הביטול התיאולוגי לאדום? הקמת מדינת ישראל. מדינת ישראל מהווה סתירת לחי מהותית לכל התיאולוגיה הנוצרית. וזה מה שאומר בעצם המדרש, כאשר הקדוש ברוך הוא גואל, זה עצמו הנפילה של אדום. זה לא קורה הפוך. לא שאדום נופלת ואז ירושלים עולה. ירושלים עולה, ממילא אדום נופלת. אז זה המשמעות של תגביה, כי תגביה כנשר כניך, משם הורידך נאום השם. יש לך הערה? לא, בסדר. פסוק י' ז' והייתה אדום לשמה. מה זה שמה? מה זה? שממה. כן, שמה זה שממה. כן, והייתה אדום לשמה, כל עובר עליה ישום. ישום? כוונה? ישתומם. שימו לב למשחק המילים. שממה וישתוממות. זה לא בדיוק אותו הדבר, אבל זה קרוב. וישרוק על כל מכותיה. יגיד, פיש! זה חולה, כן? זה מה שנקרא. ישרוק על כל מכותיה. האמת היא שאדום ההיסטורית, זו שהייתה בעבר הירדן המזרחי, מול הערבה, האדום הזאת חרבה לחלוטין. חזרה להיות רק מקום תנים ומעבר של שיירות בדואים. נגמר. אין יותר אדום. כמהפכת סדום ועמורה ושכניה, אמר השם. מה זה שכניה של סדום ועמורה? אדמה, צבויים ולשה. או צוער, זה נכון. אמר השם, לא ישב שם איש ולא יגור בה בן אדם. הנה, כאריה יעלה מגאון הירדן אל נווה איתן, כי ארגיע ארצנו מעליה, ומי בחור אליה אפקוד, כי מי חמוני ומי יועידני, ומי זה רואה אשר יעמוד לפניי. אז מה זה אריה שעולה מגאון הירדן? בימינו, קודם כל, גאון הירדן זה האזור הפורה שליד הירדן. האזור הירוק מאוד עם האקלים הטרופי. שם בתחתית עמק הירדן, ממש ליד הירדן, הכל ירוק וסבוך. בימי קדם, עד לפני 200 שנה, עדיין היו שם עריות. עריות היו מסתובבים שם. גם בבשן היו דובים, גם בלבנון היו דובים. היום נגמר. אז האריה עולה מגאון הירדן. למה הוא עולה מגאון הירדן? הוא רעב, הוא יטרוף. אז מה שאומר, הנה, כי אריה יעלה מגאון הירדן אל נווה איתן, כן, אל מקום שיש בו הרבה, כלומר, מקום בטוח, כן, לעומת גאון הירדן שנחשב למקום לא בטוח, כי ארגיע אריצנו מעליה. ארגיע, הכוונה, זה יבוא מיד, זה יבוא מהר. כן? אריצנו מעליה. כלומר, הוא יבוא להחריב אותה מהר. ומי בחור אליה אפקוד. כלומר, מישהו שאני אבחר, הוא זה שיפקוד, כלומר, יעניש את אדום, כי מי חמוני ומי יועידני, ומי זה רואה אשר יעמוד לפניי. כלומר, מי יכול לעמוד נגדי. לכן, שמעו עצת השם אשר יעץ אל אדום, ומחשבותיו אשר חשב אל יושבי תימן. עצה, הכוונה לא שאתה נותן עצה למישהו, אלא הכוונה דבר חכם שמתכננים אותו. כמו שאתה אומר, עצת השם היא תקום. כן? הרבות מחשבות ולביש, ועצת השם היא תקום. לכן שימו עצת השם אשר יעץ על אדום, מה התוכנית של אדום, של הקדוש ברוך הוא עבור אדום. ומחשבותיו אשר יחשב על יושבי תימן. מה זה תימן? אבל איפה זה, במקום הזה נקרא תימן? זה עיר באדום. יש עיר שקוראים לה תימן. זה לא ארץ תימן של ימינו, אלא זה אחד מאלופי אדום ששמו היה תימן. אלוף תימן מוזכר גם בספר בראשית. אם לא יסחבום צעירי הצון, אם לא ישים עליהם נביהם. זאת אומרת, מישהו בסוף יגמור את אדום. מי זה שיעשה את זה? צעירי הצון. לכאורה צעירי הצון זה החיות, זה הבהמות היותר חלשות. אז זה ביזיון לאדום שצעירי הצון הם יגמרו את אדום. חז"ל במסכת יומא וגם במסכת סנהדרין פירשו שהכוונה לפרס. ואז אדום שמדובר עליה כאן זו רומא. ויש דיון בתלמוד, מי עתיד לנצח את מי? כלומר, מניחים שכביכול המלחמה, ההכרעה האחרונה במלחמה העולמית תהיה בין רומא לפרס. כלומר, שני גושים, שתי מעצמות, אחת מזרחית, אחת מערבית, והשאלה היא, מי זו שתנצח? האם עתידים אדום לנצח את פרס? או שמא פרס עתידים לנצח את אדום, זו מחלוקת בין התנאים וגם מחלוקת בין האמוראים. מה שמעניין הוא שבסופו של דבר השאלה הזאת לא הוכרעה. למרות שהנטייה הכללית של הסוגיה בגמרא היא לומר שאדום תנצח, אבל אנחנו רואים גם שיטה שמביאה ראייה מהפסוק הזה. אם לא יסחבום צעירי הצון, איפה מצאנו האומה הצעירה יותר? הצעיר בכל בני יפת הוא פרס. ולכן הוא זה שעתיד לנצח את אדום. היום אנחנו רואים שצעירי הצאן הם משתדלים באמת לייצר את הכלים שיאפשרו להם להשמיד את אדום. כן, כשמדברים שהנשק האיראני מכוון כנגד ישראל, צריך לדעת שישראל מבחינתם זה כסף קטן. כבר המנהיג שלהם, חומייני, אמר שיש שני סוגי שטן. השטן הגדול והשטן הקטן. השטן הקטן זה המדינה הציונית. השטן הגדול זה אמריקה. אז כאשר מהמובן הזה מתקיימים פה דברי הנביא ירמיהו. אם לא יסחבו, צעירי הצאן. כן. איפה עם ישראל במאבק הזה? בסוף הכל טוב, זה כמו במערבונים הטובים. אנחנו מנצחים בסוף. אתה לא יודע את זה?
לא, אבל אתמול כאילו מערב תקופה של אחים על התיקון של משהו. עם ישראל שבצד...
לא, ממש לא. ממש לא. אומר ככה, יש היום שתי מערכות מוסריות שעומדות על הפרק במאבק בין המזרח למערב. יש מערכה אחת, פשוטה, קלאסית, שהעולם המערבי ירש מהנצרות שהערך המוסרי העליון זה החסד. ואילו העולם האסלאמי קיבל באופן עקיף מהיהדות את הערך המוסרי של מידת הדין. והשאלה היא, מה זה השאר? עבור הנצרות מידת הדין היא סוג של רשע מתון. כלומר, צריך שיהיה בתי משפט, צריך שיהיו צבאות, אבל זה לא כל כך טוב. אין מה לעשות, אין ברירה, אבל האידאל האמיתי, מידת החסד, זה כל המוסר כולו. הדבר הזה משפיע גם על היצירה התרבותית, האומנותית, על הסרטים, וגם על הפוליטיקה. כלומר, מתי מישהו הוא רע, כשמה שהוא עושה מצטלם לא טוב. לא משנה אם הוא צודק או לא. ואצל המוסלמים, הכיוון הוא הפוך לגמרי. כן? הרעיון של חסד ואהבה, זה קיים. אבל זה משועבד למערכת הרבה יותר כוללת שהיא מידת הדין. כן? לכן עולה השאלה, למה בתחילת כל פרק בקוראן, כל סורה, כתוב בסם אללה הרחמן והרחים, בשם האל הרחמן והרחום. אבל אם אתה מתבונן היטב, המשמעות של הפרקים האלה, המשמעות היא, בשם האל, שהיהודים סיפרו לנו שהוא רחום וחנון, אני בא ללמד אתכם את מידת הדין. וזאת איך אומרים דת בערבית? אולי אתה יודע? מה, אף פעם לא שמעתם כללות בצבא או משהו? דת בערבית אומרים דין. נכון? דין. מאיפה באה המילה הזאת? מקורה בעברית. כן, מידת הדין, כפשוטו. לכן גם הם אומרים שהתוכן שהתגלה להם היה על ידי המלאך גבריאל. כן, שהוא המלאך של מידת הדין. זאת אומרת, יש פה מאבק ערכי לחלוטין. עכשיו, מה יש לעם ישראל לומר בסיפור הזה? יש לנו החיבור של החסד והדין, ייחוד המידות. שאין חסד ללא דין ואין דין ללא חסד. ולא עוד, אלא שמידת הדין היא בעצמה מידת החסד. והדבר הזה מחייב שמבחינה מוסרית אתה צריך לעשות דין. זה חובה מוסרית. אבל אתה לא צריך לעשות את זה באופן של הברבריות של דאש. עד כאן מובן? נושא בהקשר הזה להזכיר, זה הנקודה הראשונה. עוד לא גמרתי עם הנקודה הראשונה. היה בזמן מלחמת צוק איתן. כל פעם שאנחנו מותקפים, אז הגויים אוהבים אותנו, זה מדהים. הם אומרים, אתם בסדר גמור, מותקפים, זה בסדר. זה מה שכתוב שעשיו נחמרו רחמה ולחיב. למה? למה פתאום עשיו התחיל לרחם על יעקב? אתם יודעים למה? כי הוא היה צולע. הוא היה צולע על ירחו אחרי המאבק הקשה מול שרו של עשיו. אז הוא מרחם עליו. אז בזמן מבצע צוק איתן, הגיעו לכאן כל העולם כולו, בין היתר גם שר החוץ הבריטי. ושר החוץ הבריטי אמר, משפט מדהים, מותר לישראל להגן על עצמה, תודה רבה, זה ממש נחמד, כלומר, האם צריך אי פעם להגיד למישהו שמותר לו להגן על עצמו? אבל לנו צריך להגיד כנראה, זה לא מובן מאליו, מותר לישראל להגן על עצמה, אבל אל תשכחו את המוסר המערבי שלכם. שימו לב להרכב של המשפט. אל תשכחו את המוסר המערבי שלכם. כלומר, יש חרדה, שמה על ידי מלחמות ישראל יתברר שישנה אלטרנטיבה מוסרית חדשה לעולם הערכים המערבי. עכשיו, כיוון שלנצרות חשוב החסד ולאסלאם חשוב הדין, אם אנחנו נצליח לחבר את החסד והדין, הם יתחברו שניהם אלינו. זה לגבי הנקודה הראשונה. הנקודה השנייה. יש הנחת יסוד בתרבות המערבית שמקורה בפילוסופיה היוונית, והיא שהאדם הוא מרכז העולם. האדם במרכז, מה עם אלוהים בסיפור הזה? הוא בפריפריה, בצד. אם הוא קיים בכלל. במידה והוא קיים, הוא יצר אוטונומיה מוחלטת לאדם, והאדם הוא המלך בעולם האוטונומי הזה. בתפיסה הזאת, המשטר הפוליטי האידיאלי זה הדמוקרטיה. לא סתם דמוקרטיה, אלא דמוקרטיה ליברלית. בסדר? הנחת היסוד של העולם המערבי זה שכל אדם בעולם הוא דמוקרט, ולכן ברור שכל האנשים הנתונים תחת שלטון רודני רוצים להשתחרר מן השלטון הרודני. ולכן ברגע שיגיע טנק אחד לעיראק, כל העם העיראקי ימרוד בסדאם חוסיין כי הוא רואה בו עריץ. פתאום ראו שזה לא עובד, הם לא הבינו למה. עכשיו, כל הדיבורים האלה, בעיני העולם האסלאמי, נחשבים לגידוף נורא והיום. להגיד שהאדם במרכז ולא אלוהים, זה דבר שלא יעשה. ולכן יש גם טענות מוסריות נגד העולם המערבי, המתירנות המינית והאלכוהול והסמים וכל הדברים האלה, שהאסלאם מצביע עליהם בתור שורש השחיתות, שבא מזה שנתתם חירות לאדם. עבור העולם האסלאמי זה בדיוק ההפך. אלוהים נמצא במרכז. מה עם האדם? אם הוא בכלל קיים, הוא בפריפריה. זאת אומרת, האדם צריך להיכנע. צריך לבטל את עצמו. צריך להחריב את עצמו במידה מסוימת. כן? זה התפיסה האסלאמית. אבל מה? הדבר הזה גורם לנחשלות ולפיגור של כל התרבות כולה. אז מה עושים? הפתרון נמצא איפה? אצלנו, כמובן. כי לפי היהדות, אלוהים לא במרכז, וגם לא האדם במרכז. מי שבמרכז זה המפגש ביניהם. הדו-שיח, הדיאלוג, השותפות. ולכן, יוכלו דרכנו, אם אנחנו נצליח את התהליך הזה של השותפות בין האדם לבין הבורא, נוכל לפייס את העולם המזרחי והמערבי כאחד. עד כאן מובן. אז כך שאנחנו היום בעמדה מאוד מאוד מיוחדת במה שנקרא התנגשות הציביליזציות, אנחנו נקראים למלא תפקיד. השאלה אם אנחנו לא מפחדים יותר מדי מזה. יש מיד האמירה, בוא נטפל קודם כל בעצמנו. את יודע איזה בעיות יש בשכונה? זה פחות או יותר התגובה המצויה. טוב. בואו נחזור עכשיו לפסוק. אם לא יסחבו מצעירי הצון, אם לא ישים עליהם נביהם. מה זה ישים? לעשות שממה. יפה. טוב. מכל נפלם רעשה הארץ. צעקה. בים סוף נשמע קולה. כן, ים סוף זה הקצה הדרומי של ארץ אדום. הנה, כנשר יעלה וידעה. מי זה כנשר יעלה? מי שיעלה. כלומר, המחריב את אדום. תודה רבה. מה זה כדי לחפר על האיחור בהתחלת השיעור, אה? טוב. הנה, כנשר יעלה וידעה. ויפרוס כנפיו על בוצרה. בוצרה, עיר באדום. והיה לב גיבורי אדום ביום ההוא, כלב אישה מצרה. מה זה אישה מצרה? אישה שצר לה, ושיש לה גם צירים. אישה שיש לה צירים, זה הזמן הקשה ביותר, זה הכאב הגדול ביותר שיש. עד כאן הנבואה על אדום. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה דברו. כן.
זה קצת משמע
מטאפורה
לאדם הזה שהוא בעצם כאילו אישה מצעירה שאדום הולך להוליד משהו.
נכון, יפה מאוד. ואני חוזר על דבריך היפים. אתה אומר, הדימוי אישה מצעירה זה אומר כאילו שאדום עומד ללדת משהו. מהו המשהו הזה? מה? משיח, נכון? פורש בגמרא בסנהדרין. שאיפה משיח יושב? בשערי רומי. מה הוא עושה שם? הרמב"ן אומר שהוא מצפה שם לנפילתה. כל הזמן יושב שם המשיח, נו, מתי זה נופל כבר? כן. אבל מצד שני זה אומר שרומא היא זו שמגדלת את הגואל. כן? כלומר חייב להיות שהגאולה תהיה פעולה של האומות. כי גאולה זה גאולת כל העולם כולו. ולכן צריך שהצורר הוא זה שיספק את הגואל. כמו שבית פרעו סיפק את משה. כך גם רומא היא זו שממציאה את הגואל. למשל, כן, למשל אדם שגדל כיהודי, אבל בתרבות המערבית לחלוטין, לומד את מדעי המדינה שם, את הספרות דשם, ולכן הוא יכול גם להגות את המדינה שעתידה לקום. כן? זה הכוח של הגאולה. לפי זה גם מובן מה שמובא בשם המהר"ל מפראג, שהמהר"ל אומר שצריך שמלכות קדושה תצא מתוך מלכות בלתי קדושה. בטעות חושבים, לא יודע מאיפה הצליחו לקרוא את זה במהר"ל, שכוונת המהר"ל זה שמדינת ישראל זה מלכות בלתי קדושה, כי היא חילונית, ועתידה להיות מלכות קדושה, דתית. אז זה ממש לא מה שאומר המהר"ל, מזהיר מלכות קדושה, מלכות ישראל, כלומר המדינה. והיא יוצאת מתוך מלכות שינה קדושה, כלומר מתוך העולם המערבי רומי. עד כאן להיום. שלום.